כשהחיים פורחים. אז דיברנו על זה שכל חברה מייצרת מדע ויצירה, דהיינו כוחות שכליים וכוחות רגשיים, וראוי לכל חברה וחברה, לפי הצרכים המיוחדים, למזון הרוחני המיוחד שלה, לפתח את המדע ואת היצירה בכיוון שמתאים לה. כן, מה שהרב הסביר מקודם, שלעם ישראל יש פרנסה כל כך מיוחדת, שהוא צריך גם להישמר מנטיות שליליות של המדע והיצירה. נכון? לכן פה הביטוי ראויים, כן? כשהחיים פורחים, כשיש להם גילויי היצירה והמדע הראויים. אי אפשר כלל. אגב, יש ביטוי כזה בחברה המודרנית, אומרים, יש האומנות לשם האומנות, או מדע לשם המדע. זה סוג של עבודה זרה. כן. כי ברגע שאתה לוקח ערך ועושה אותו להערך על חשבון כל הערכים, זה עבודה זרה. זה מה שנאמר, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. אז מה יש לתורה נגד זביחה לאלוהים? כי אלוהים, כל אלוהים ואלוהים, זה משהו פרטי. זובח לאלוהים, לערך כלשהו, יחורם, בלתי לשם, שהוא מקבץ את כל הערכים לבדו. גם כל האומר, אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. בואו נראה. כשהחיים פורחים, כשיש להם גילויי היצירה והמדע הראויים, אי אפשר כלל שהדעות תהיינה קבועות רק על פי מטבע אחד, אחת, בסגנון אחד. כלומר, כשדבר חי, הוא מרובה פנים. אין? המקום היחיד שבו אין ריבוי פנים, אלא הכל מסודר, מה זה טיפ-טופ? זה בית הקברות, נכון? בית הקברות, הכל מסודר, הכל שקט, אין הפרעה בין 2-4, מסודר. אבל ברגע שמשהו מתחיל לחיות, יש בלגן. בלגן, יש כל מיני דעות, כל מיני כיוונים, כי הדבר חי ותוסס. כן? דבר חי ותוסס לא יכול להיות שלא יהיה לו ריבוי פנים. סידורי, פעם הרב יצחק הוטנר אמר משהו מאוד יפה, בעל הפחד יצחק. אני תלמידיו של הרב קוק, שנהיה אחר כך חרדי, אבל היום בכל זאת מאוד מקושר לרב קוק. כתב פעם על הביטוי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. הוא אמר, אם יש אלו ואלו, זה דברי אלוהים חיים. אבל אם אין אלו ואלו, אז זה דברי אלוהים מתים. כן. אם אתה אומר, אני מוכן לשמוע רק סגנון אחד, דעה אחת, סוג מסוים של חשיבה, לא רוצה להקשיב למשהו אחר, אז גם מה שאתה אומר זה מת. כי החיים באים מן ההפריה, מן המתנגד. גם אם אתה לא תפסוק כמו הוא, אתה בסוף תכריע נגדו. אבל הוא ההזדמנות. כמו שכתוב לגבי רבי יוחנן, שרבי יוחנן היה לו חברות האדיר, קראו לו ריש לקיש. ריש לקיש, כל דבר שרבי יוחנן היה אומר, היה מקשה עליו 13 קושיות. ואז רבי יוחנן היה מתווכח בחזרה. מתוך זה הייתה מתבררת הסוגיה. אחר כך שמת ריש לקיש, אז הביאו לו, אמרו לו, טוב, אתה בדיכאון, בוא ניתן לך חברותה, נתנו לו את רבי אלעזר. כל דבר שרבי יוחנן היה אומר, רבי אלעזר היה מאשר. היה מביא הוכחות שרבי יוחנן צודק. אני לא צריך אותך, מה אתה פה? כן? בבקשה. אגב, בגלל זה רבי יוחנן מת מרוב צער. כי לא היה לו חברותה מתנגד. כן.
אחד שיגיד שאלו דברי אלוהים, בלי חיים.
דברי אלוהים, מה זה דברי אלוהים? אם מה שלא חיים, אז הם מתים.
אולי.
ככה זה אצלי. תראה, אני אדם מאוד חד-כיווני. כלומר, אני לא מסוגל לחשוב בחשיבה מורכבת. אצלי, כשמשהו לא חי, הוא מת. בסדר? לא, אתה יש לך אופקים יותר רחבים ממני, אבל אני לא מסוגל. כן. המזגן, אני חושב שהוא עכשיו על קירור, כן. אבל אם זה ככה, אז מן הראוי לסגור את החלונות. כדאי לסגור את החלונות. יש מקום לדיון על מה שאתה אומר. אבל גם אם כבר את החלון השני תסגור. לא. לא, למה? טוב, בסדר, איך שאתם רוצים. אני לא אכפת לי. אני פתוח לכל הכיוונים, בנושא הזה. כן. לא, זה מה שהרי, מאז שווינדוס החליף את דוס, כן? פעם היה משהו סגור, דוס. רגע, פתחו חלונות, ווינדוס. טוב. אז כשהחיים פורחים, כשיש להם גילויי היצירה והמדע הראויים, אי אפשר כלל שהדעות תהיינה קבועות, רק על פי מטבע אחת וסגנון אחד. סידורי הצוויון שבהם הולכים, תמיד ממטה למעלה, ממילוי של חיים במידה מועטת למילוי חיים במידה מרובה, מזוהר קלוש לזוהר עז ומקרין. כלומר, כל דבר, מתחילים בקצת, בדברים קטנים, הולכים ומתפתחים לכיוון מפותח יותר. אבל כל זה, מתי זה טוב, מתי זה חיובי, מתי זה בריא? כשיש להם, עם היצירה והמדע החופשי, הבסיס היסודי של רוח האומה היחידי, של השאיבה אל הטוב האלוהי אמונה וטבע נשמתה.
מה
שייך
רוח
האומה
היחידי? אם
אמרנו
שיש מקום לכל דבר פעמיים.
נאמר ככה, יש חברה שבה אם אתה תיתן למדע וליצירה להתפתח, אבל אין בסיס ערכי לכל ההתפתחות הזאת, אתה לא תגרום ברכה. כן, זה כמו שפעמים יש מדינה שמתקיימת, לא ברור למה. לא ברור מה הכיוון. אין משימה.
אין ייעוד.
אין ייעוד. אז החברה אומנם מספקת את כל צורכי החיים, אבל אין שמחה. כי אין סיפוק. לא יודעים בשביל מה. אמריקה לא דווקא הם חיים טוב. למה? הם יודעים מה הם רוצים. להשתלט על העולם. יש להם מטרה. כן? אבל למשל, בואו ניקח לדוגמה, כיוונים מסוימים במדינת ישראל, שנותנים את ההרגשה שהחברה מתקיימת כדי להתקיים. אז צריך להתרגל לכל דבר. יש קסמים. טוב. למשל, אני שמעתי במכשיר המכונה רדיו, דיון עם ראש שבק לשעבר על התגובה להריגת מורניה. אז ברור שהחיזבאללה, אם הם יגיבו, יגיבו תגובה מינורית. זאת אומרת, לא פיגוע שישראל לא תוכל לחיות איתה. בגלל שזה לא כדאי להם שתהיה תגובה חריפה. לכן הם יעשו פיגוע מינורי שאיתו אנחנו יכולים להתקיים. זה ביטוי. זה משהו מדהים, נכון? טוב, אז יש מסע של חולשה כזה, כן? אז מה שאומר הרב, כל זה הוא כשיש להם, כלומר לחיים, עם היצירה והמדע החופשיים, הבסיס היסודי של רוח האומה היחידי, של השאיפה אל הטוב האלוהי, המונח בטבע נשמתה, שזה בעצם הטבע של האומה הישראלית. אז כשהמטרה הזאת מסומנת, אז כל החיים המדעיים והיצירתיים מקבלים משמעות. זהו, זה משהו.
תאמיני, תגע את עם ישראל ואת כל האומה שלנו, עושים אותם בסוגריים, כל האומות לעמוד לבזה על חיני חינם, עד הרגע השני.
כן?
כן.
יפה.
כך אני מאמין.
כן. עכשיו, בואו נראה. אתם זוכרים שבפרק א' הרב הסביר לנו ש... כן, מה אתה רוצה?
תשובה לשאלה.
מה?
אני שחקית המקום לגבי רוח אומה יחידית.
כן. רוח האומה היחידי, כפי שאני עמדתי להסביר, הוא כפי מה שהסברנו בפרק א' של ישראל ותחייתו. שהאומה הישראלית יש לה כקולקטיב מה שנקרא סימפתיה אל הנשגב. דהיינו, שייכות לאומית אל האלוהות. זה הכוונה רוח האומה היחידי. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אלוהי מי? הוא אלוהי פלוני? או רבי אלמוני? ודאי שלא. הוא מתגלה בכללות החיים. והחיים הם כל כך רחבים שהם כוללים את כל התחומים כולם. כלומר, המפגש עם האלוהי הוא בכל תחומי החיים. אבל יחד עם זה, יש כיוון לחיים. זה הכוון. נו, באמת. הלאה. אני בא בזה, בתחינה שטוחה לפניך, שלא תנסה לקלקל את מהלך השיעור, בכל זאת. טוב, עכשיו, לעומת זה, מצאנו שאצל אומות העולם, יש אמנם שאיפה לדבקות אלוהית, מצאנו הרבה גויים שחיים חיים של דבקות בקדוש ברוך הוא, אבל בתור יחיד, לא בתור אומה. כן? האומה יש לה תפקוד משלה, זה כלומר ניהול חיי החברה. אז יש מדינה, יש ממשלה, יש מוסדות של קיום החיים הקיבוציים, אבל לא דרך זה האדם פוגש את אלוהים. לכן מקובל מאוד באירופה לדבר על הפרדת הדת מהמדינה. המדינה היא עניינו של הכלל, ואילו הדת היא עניינו של היחיד. לך יש אמונה דתית. יפה מאוד, כל הכבוד, אני מכבד את זה. אבל זה לא נוגע לציבור. חי, חיה ותן לחיות. אז לכן אומר, הרב אומר שבאמת זה צודק. החברה האירופאית צודקת בזה שהפרידה את הדת מן המדינה. מדוע? אומר הרב, אירופה נתייאשה בצדק מאלוהים אשר לא ידעתו מעולם. כלומר, מצד האמת, אירופה כקולקטיב לא ידעה את אלוהים. יחידי האנושיות, הנה, האדם הפרטי, הסתגלו אל הטוב העליון. אבל לא אומה שלמה. איך אורגים אל הטוב ולכל? לא תוכל כל אומה ולשון להבין, וקל וחומר שלא תוכל להטביע בזה את החותם של יסוד קיומה. על כן. כן. למה הוא לא מתייחס כך לכל העמים כולם? כן, דווקא לאירופה, כי החשיבה הזאת של הפרדת הדת מהמדינה בצורה מחושבת זה אירופאי. נגיד בשאר האומות זאת היא עובדה, אבל זה לא קיבל יסוד אידיאולוגי. באירופה זה פותח עד כדי הכרה מבוררת בשכל. בסדר? לכן אירופה המציאה מושג שלא היה קיים בשאר העולם, זה החילונות. עד מתי היו מחוברים הדת והמדינה? עד המהפכה הצרפתית. מה? 1902 זה כשעשו חוק של הפרדת הדת והמדינה. אבל עצם הרעיון של הסקולריזציה, זה כבר עם המהפכה הצרפתית. שהוחלט, למשל, לשנות את התואר של מלך צרפת. שעד אז קראו לו מלך צרפת בחסד האל. כן? ככה היו קוראים תמיד למלך. ומכאן ואילך קראו לו מלך צרפת על פי החוקה. כלומר, הוחלט לסלק את הגורם האלוהי. אמנם, עד היום הזה, למלכת אנגליה, יש התואר הזה, מלכת אנגליה בחסד האל, אבל זה, איך לומר, שמרנות. זה כמין מנהג יפה. אבל אין לזה כל תוכן חוקתי.
אז מה הייתה משמעות של הפרדת דת ממדינה עד אז? שהמשפט הדתי שלה, מה?
עד אז הכוונה הייתה לומר שהמדינה היא יצירה אלוהית. זאת אומרת שהיא שואבת את כוחה, בסופו של דבר, מהסמכות הדתית. אבל זה היה בלוף. כי מצד האמת, העניינים של הדת נועלו על פי הדת, ועניינים של המדינה על פי המדינה. כן? ובמקומות שניסו להשליט את הדת על המדינה, נוצרו מפלצות. מפלצות חוקתיות. למשל, בעיר ג'נבה, הגוי הצרפתי קלווין ניסה להשליט את החוקה הדתית, הוא הפך את העיר ג'נבה לאיזה סוג של מנזר משעמם. בסדר? או כמו כן... מה? לא, לא, זה לא קלווין. זה קלווין. ב-C ולא ב-K. ב-A ולא ב-E. כן. אותו דבר גם היה בעיר פירנצה, כן? היה אחד בשם סבונרולה, שהשתלט, איזה נזיר שהשתלט על העיר, והמליך עליה את ישו. לא רע, נכון? כן? טוב, בסוף שרפו אותו. מה אתה אומר?
לגבי שהרב אמר, החילוניות היא פיתוח ש...
המושג של חילונות הוא מושג אירופאי, נכון.
השאלה, האם חילוניות זה הפך מדתיות?
כן, יש או דתיות או חילוניות.
דתיות
אני אף פעם לא אמרתי את זה. אני אף פעם לא אמרתי שדתיות זה בא מפרס. אני אף פעם לא אמרתי שהדתיות קשורה לפרס. אתה שמעת באחד השיעורים, לא שלי, שהמילה דת היא מילה פרסית. וזה נכון. אבל שם המשמעות של המילה דת בפרסית, דאטה, פירושה חוק. וזה לא קשור לנושא שלנו כלל וכלל, אף על פי שזו אותה המילה. אבל כשאומרים דתיות, מתכוונים לתרגם את המילה הלטינית רליגיו. ולא מתכוונים למשמעות שיש למילה הזאת בפרסית. יכול להיות שמישהו באחד השיעורים פה במכון מיר כן רצה להגיד שזה מושג פרסי, אבל זה לא אני. רליגיו בלטינית זה ההפך של החילוני. זאת אומרת, זה בא ממילה אחרת בלטינית, רליגרה, שמשמעותה מה שמקשר. כן? דבר שמקשר בין האנשים. כן, החילוני, הכוונה, מה שעומד באופן עצמאי מן הדת. כן, בבקשה. לא, זה נובע, מה שהרב אומר שהאומה לא הסתגלה לטוב האלוהי, זה משום שהאומות פועלות כישות טבעית, כנועין מכונה. כלומר, מה זה המדינה? זה בהמה מורחבת.
הכוונה שלי זה שאם יש גם, אם יש גם רצון להתקרב לאלוהות, בתוך האומה, אז זה לא
לא, אני מסביר לך עוד פעם. זה לא נכון מה שאמרת עכשיו. כי אתה אמרת ככה, חוסר היכולת של הגויים להגיע לדבקות. המשפט הזה הוא לא נכון. יש להם יכולת להגיע לדבקות, והם משתמשים בכלים שיש להם. בסדר? מה? לא, אז לכן הבעיה היא לא בכלי. כי אני אמרתי לך שהם יכולים להגיע, והם משתמשים בכלי שיש להם. אז זה לא נכון מה שאמרת. מה שאנחנו מדברים, לא, זה לא על חוסר היכולת של הגוי להגיע לדבקות אלוהית, כי הוא יכול להגיע לדבקות אלוהית. אנחנו מדברים על חוסר היכולת של המדינה, של הישות הקולקטיבית להגיע לזה. דהיינו הפוליטיקה. הפוליטיקה נשארת גם אצל אומות מלאות בדתיות, מחוץ לקודש. למשל, ארצות הברית, שהיא מדינה דתית במובן רחב מאוד. כמעט ואין לך אמריקאי שאין לו אמונה דתית עמוקה מאוד. אבל המדינה כמדינה איננה ישות דתית, למרות שכתוב על המטבעות God bless America, שזה יותר סיסמה. מה? In God we trust. נכון. הגוי היחיד שדבק בקדוש ברוך הוא, דבק בשם הוויה או באלוהים? בדרך כלל באלוהים. כן, בבקשה. מדינת הוותיקן איננה מדינה. מדינת הוותיקן היא איזה מין קוריוז. ברור? זה לא מדינה. זה יכול לעמוד בפני, זה יכול לחיות בפני עצמו? לא יכול לחיות. כן. איך אפשר להיות דבק בקדוש ברוך הוא לא דרך היהדות? אני אגלה לך סוד. אבל סוד, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. ולכן הוא מתגלה דרך כל העולם. מובן? איזה אדם באוקיינוס השקט שמעולם לא פגש יהודים ולא יודע על קיומו של עם ישראל, אין לו אפשרות להיקשר לבורא העולם? יש לו. כן? זה אומנם קשה, אני מסכים איתך, זה לא פשוט בכלל. כי הרבה פעמים זה מקבל סגנון אלילי. אבל יש בזה משהו, בכל זאת, יש איזו התקשרות. ריבונו של עולם דואג לכולם. יש אפילו דיון בגמרא, במסכת עבודה זרה, על זה שיש בבבל מקום של עבודה זרה. כשאין גשם, אז הכמרים של אותו מקום אומרים שהאליל מבקש שיקריבו לו בן אדם. מביאים אדם, מקריבים אותו, שוחטים אותו, מקריבים אותו, ויורד גשם. שואלת הגמרא, איך זה עובד? אז הגמרא אומרת, תראה, בגלל שהם טועים, יחריב את עולמו. אז איך אפשר להבין דברי הגמרא? או שהקדוש ברוך הוא ממילא רוצה להביא גשם, שזה פשט הדברים שם. אז מה, בגלל שהם יקריבו בן אדם, אז הוא לא יוריד גשם? החיטה צריכה לגדול. כן? או שהכוונה, אבל זה קצת יותר נסתר, שהקדוש ברוך הוא נענה גם לבקשות מלוכלכות כאלה, כיוון שצריך לקיים את עולמו. וכפי שכתוב בספר מלכים, שכאשר באו צבאות יהודה וישראל לכבוש את עיר מואב, וכשמלך מואב ראה שהוא במצב קשה מאוד, הקריב את בנו, לאלוהי ישראל אגב. כן, כתוב, הוא הקריב את בנו לאלוהי ישראל, ואז היה קצף על ישראל והוא ניצל.
ככה אתם? רואים את זה עם הערבים היום, שהאמונה הזאת קשה שלהם, אומנם לעשות פיגועים את זה, אבל הם מצליחים, האמונה שלהם מתקבלת.
יכול להיות. הלאה. כן, מה אתה רוצה?
מדברים על הפרדת דת ומדינה.
כן.
אז לכאורה בדת רגילה, במדינה רגילה, במדינת היהודים המתוקנת,
נו.
לא צריך להיות חוק חוץ מאשר חוק התורה?
אתה שואל, מה צריך להיות במדינה מתוקנת, לפי התורה? יעיין נא כבודו, ישמע נא כבודו את הקלטת שלי, הנקרא המשטר המדיני לפי התורה. אבל אני בכל זאת אתייחס קצת, כן? למרות שמרוב שאלות אנחנו לא מתקדמים בכתבי הרב. יש ג' אופני יחס בין הקודש לבין החול, במובן של המשטרים. יש התפיסה הנוצרית, התפיסה המוסלמית והיהודית. אני מקדים שהצודקת זה אנחנו. התפיסה הנוצרית אומרת שאלוהים נמצא בקודש ולא בחול. דהיינו, בחיי הנשמה, אבל לא בחיי המדינה. וכפי שאמר ישו, לפחות ככה מייחסים לו את האמירה הזאת, תנו לאלוהים, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. כלומר, אלוהים לא מתעניין בענייני הקיסר, בדיוק כמו שהקיסר לא נוגע לענייני אלוהים. כלומר, הקודש נמצא בפרט, והחול בכלל, ואין לכלל יחס לאלוהים. עד כאן דברי הנוצרים. התפיסה המוסלמית, הייתי אומר, השורשית, הפונדמנטליסטית, אומרת, שאין דבר כזה מדינה, במובן, בתור דבר עצמאי, אלא מי שצריך לנהל את ענייני המדינה זה אנשי הדת. כלומר, המדינה היא סוג של מסגד אחד גדול. ולכן אנשי הדת, למשל באיראן, האייטולות, המולות, הם צריכים לנהל את ענייני המדינה, יכולים לפעמים למנות איזשהו שליח, אבל הוא בא מטעם הדת. אחמדינג'אד למשל הוא שליח, אפשר לומר, של אנשי הדת באיראן להיות נשיא איראן.
הוא גם עצים את כוחו עכשיו.
אכן כן, אבל מה זה מועיל להבנת השיעור? כן, זה נכון מה שאתה אומר, אני בהחלט מקבל, אני רק שואל במה זה יקדם את ההבנה של השיעור. עכשיו, הגישה השלישית, אגב, צריך להבין שממציאי הלאומיות הערבית בימינו היו נוצרים, ערבים נוצרים, כי הם היו משוחררים מן הרעיון הזה. והתפיסה היהודית אומרת כך, שיש גם קודש וגם חול. הקודש נמצא אצל הסנהדרין והכהנים, והחול נמצא אצל המלך. והקדוש ברוך הוא שוכן בשניהם. כלומר, יש הקודש ויש החול, וכל זה ביחד קודש קודשים. לכן, במדינה המתוקנת על פי התורה, לא הרבנים ינהלו את הפוליטיקה, אלא המלך. עכשיו, איך המלך מנהל את המדינה שלו במדינה תורנית? אז זה לא לפי ההלכה, אלא לפי כללים אחרים, מה שנקרא דיני מלכות, ויעוין בעניין זה בדרשות הרן, בדרוש העשירי, מה שכתב על זה. בסדר?
בבקשה.
האם אמרתי שהמלך דן לא לפי חוקי התורה, אלא לפי חוקי המלכות, ויעוין בעניין זה בדרשות הרן, בדרוש עשירי, מה שכתב בעניין זה. מעבר לזה, אינני יכול לפרט. מדוע? כי אז אני אבגוד בתפקידי, שהוא ללמד אתכם את אורות. כל מה שאני הזכרתי בדרך אגב את הרן, זה רק על מנת לבאר לגופו של עניין את הנאמר. אם אני אעמיק, אני אסתה מהנושא. הלאה. טוב, אז בואו נמשיך. אירופה, אני שוב חוזר לדברים, אירופה נתייאשה בצדק מאלוהים אשר לא ידעתו מעולם, יחידי האנושיות הסתגלו אל הטוב העליון, אבל לא אומה שלמה. עכשיו, מדוע אומה שלמה אינה יכולה להסתגל אל הטוב המוחלט? אז אני שוב חוזר לדבריך, זה משום שהקולקטיב פועל כמכונה, כמכונה מורחבת, חיה מאוד, כמו בהמה גדולה. הבהמה איננה ישות מוסרית, אלא ישות טבעית. איך הורגים אל הטוב ואל הכל? לא תוכל כל אומה ולשון להבין, וקל וחומר שלא תוכל להטביע בזה את החותם של יסוד קיומה. על כן, כשגברה בימינו הלאומיות, וחדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה, הוכרחה האחרונה להעמיד סימן שאלה גדול על כל התוכן של המוסר המוחלט. למה הוא מתכוון? בימינו הוא מתכוון אצלו למאה ה-19, כן? אצלנו אנחנו כבר במאה ה-21, אבל אצל הרב קוק המאה ה-19 זה לא רחוק. והוא מתכוון לזה שבתחילת המאה ה-19 התחילו לדבר על זכות ההגדרה העצמית של הלאומים. למשל, היה גוי אחד בשם פיכטה. שם יפה, לא? פיכטה. אז הוא, זה היה בזמן הכיבוש הצרפתי של גרמניה. אז הוא התחיל לדבר באוניברסיטה של ברלין על האומה הגרמנית. זה היה חידוש, כי עד אז הגרמנים לא היה להם רוח לאומית. אמנם היו דוברי גרמנית בכל מקום, אבל זה היה פאזל מלא של כל מיני מדינות שלא הרגישו רוח לאומית. פתאום, בעקבות הכיבוש של נפוליאון, הרגישו הגרמנים שיש דבר כזה לאומיות גרמנית. ואז התחילו הפילוסופים, אחר כך ניטשה. כן, יש פיכטה, יש ניטשה. כן. אז ניטשה גם כן התחיל לדבר, הגל במיוחד, התחילו לדבר על זה שיש רוח ההיסטוריה שעוברת דרך הקולקטיב הלאומי. ואז התחילו לשאול את עצמם שאלות, בעצם מה מניע את גלגלי החיים? והגיעו למסקנה, מה שמניע את גלגלי החיים זה האומות, העמים, המאורגנים כמדינות. באותו זמן, הפילוסופיה התחילה לשאול את עצמה, האם המוסר הוא לגיטימי? במיוחד ניטשה, שהוא העמיד סימן שאלה על המוסר. כן, הוא ראה במוסר איזשהו יסוד שמחליש את החיים. הגדיל לעשות מכולם, אחרי הרב קוק, אותו רשע ימח שמו, אדולף היטלר, תפו, משם רשעים ירקב, שהוא אמר שהתרבות האירופאית בנויה משני יסודות. היסוד של החוכמה, שבא מיוון, והיסוד של המוסר, שבא מן היהדות. החוכמה גידלה את אירופה, המוסר החליש את אירופה. ולכן צריך להרוג את היהודים, כדי להשתחרר סוף סוף מן המוסר. אתה אומר מוסר זה עוצמה. אתה מדבר ככה כי אתה יהודי. אצל האירופאים המוסר באמת בא על חשבון החיים.
כשהם רואים מישהו שהורג מישהו, הם אומרים זה לא מוסרי, אבל
זה... אז זה מה שכתוב, כן, אז זו השאלה. לכן כאן אומר הרב, על כן, כשגברה בימינו הלאומיות וחדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה, הוכרחה האחרונה, דיינו הפילוסופיה, להעמיד סימן שאלה גדול על כל התוכן של המוסר המוחלט, הבא באמת לאירופה רק בשאלה מאת היהדות, כמו שאתה ירדת בצדק, שהמוסר באירופה הוא דבר זה מוצר יבוא. וככל זמורת זר, לא יוכל עדיין להיקלט ברוחה. לכן, המוסר, אפשר לומר, הנוצרי, החזיק את אירופה שנים רבות, עד שבאיזשהו שלב האדם מתגדל בחוכמה, ובטכנולוגיה, ובתרבות, והרגיש שהמוסר קובל אותו.
אז הם צדקו לפי...
לפי מה שהרב אומר, כן, זה צודק מבחינה מסוימת. כן, מה אתה אומר?
לא, אם יש להם שאלה על המוסר, אז אין שאלה, כי
אם
מתעלם זה
נגמר הסיפור. זה בא להם בשאלה, הכוונה בהשאלה. זה שהם ימים... כן. לכן יש כאלה שגם הגיעו למסקנה שאין דבר כזה. ברור? למשל, היה גוי אחד צרפתי בשם אוגוסט קונט, אבי הפילוסופיה הפוזיטיביסטית. הוא אמר ש כל זה שאני חש שיש לי איזשהו אני, שאני אישיות, זה אשליה. זה אשליה. אני בעצם מכונה. וכל התפקודים הנפשיים שלי, שאני מייחס אותם לאיזשהו אני, לאיזושהי נפש, עוד יבוא המדע ויסביר לך מאיפה זה בא. הכל זה בעצם קשרים ביוכימיים חשמליים, שיוצרים אצלך את האשליה שאתה מישהו. אבל בעצם אתה מכונה. בתפיסה הזאת, השאלה אם בכלל יש מוסר, היא שאלה גדולה מאוד. כלומר, אז יוצא לפי זה שהמוסר הוא סוג של חולשה של האדם.
אבל מה זה מכונה? זה גם הגדרה.
לכן אמר אוגוסט קונט, שאומנם החכמים יודעים שאין אלוהים, אבל כדאי מאוד שהמשרתים שלי, ובעלם הקולט, ואשתי והילדים ימשיכו להאמין שיש אלוהים, כי ככה הם לא יזיקו לי. הוא אגב בסוף התאבד.
כן.
כי הלאומיות היא סוג של ישות טבעית. היא העמדה של הטבע כערך עליון. כי הרי מה זה האומה? זה סוג של טבע גדול, טבע מורחב. לא טבע של הפרט, טבע של הכלל. למשל, התנועות הפשיסטיות, סוף המאה ה-19, תחילת ה-20, מחצית ראשונה של ה-20, הם תמיד דיברו בערגה על חזרה אל הטבע, עם האדמה. ולכן התנועות הפשיסטיות גם כפרו בערך של המוסר. הם דיברו יותר על הערך של העוצמה, של הכוח, של הגבורה. לאומנות מוקצנת, זה השיטה הפשיסטית. למשל, היה גוי אחד בשם בניטו מוסוליני. שמעת עליו? כן. היה הדוצ'ה, היינו השליט של איטליה. אז הוא אמר, הוא המציא את המושג פשיזמו. הוא אמר, מה זה עם? זה קבוצת אנשים שנלחמים ביחד. זה ההגדרה. אנחנו נלחמים ביחד, זה ההגדרה שלנו כאומה.
על מה נלחמים?
על מה נלחמים? מה אכפת לו? הלאה. לא הבנתי, אומר השואל פה באינטרנט, איך היטלר היה השלב הבא המתבקש אחרי ניטשה? פשוט מאוד. ניטשה דיבר על האדם העליון, אוברמנץ', שהוא כבר חי מעבר לטוב ולרע, והוא מגלה את העוצמה הטבעית שלו. אמר, אם כן היטלר, האדם העליון, הלא הוא הגרמני, והוא איננו מתחשב בטוב וברע, שזאת המצאה של היהדות, והוא מגלה את עוצמתו בהשמדת אחרים. זה בדיוק הייתה המסקנה שלו. אגב, ספק אם ניטשה עצמו התכוון לדברים מזעזעים כאלה. מה? אז על זה יש ויכוח. אחותו של ניטשה הייתה נאצית. היא זו כנראה שקצת שיבשה את הכתבים שלו, אבל איך נאמר, הוא קצת אשם בזה שפרשנות כזאת התפתחה מתוכו. כלומר, זה לא דבר פשוט. הוא עצמו היה גם אנטישמי וגם מעריץ גדול של היהדות, בבת אחת. כמו בלעם, שבלעם ידע מי זה עם ישראל, ולכן, בגלל שהוא ידע את מעלתם של ישראל, הוא גם שנא אותם. איך אמר בלעם? תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. הוא היה מוקסם מעם ישראל, ולכן גם היה אנטישמי, ניסה לאבד אותם. כן. שניצה האנטישמי, הוא כותב את זה במפורש. למשל, שאחד הכוחות שעולים באירופה בימינו, זה היהודים. ואם לא נעשה מה שצריך, הם ישתלטו על אירופה. הוא כותב את זה. מצד שני, הוא כותב בעצמו בהשחר, ניצה היה מלא סתירות, כן? שיהיה ברור. כן, ניצה כותב בהשחר, שהעולם הולך ומשתנה, ואלוהי ישראל עתיק היומין, עומד לשוב אל עולמו ואל עמו, וכולנו נשמח יחד בשמחתו. זה, כמה, היו לו... אגב, בזמן שהוא היה משוגע, הוא השתגע הרי, הוא היה בבית חולים לחולי נפש, אז הוא כתב במחברתו, הצווה להעמיד מול כיתת יורים את כל האנטישמים. זה היה כיוון כזה וכיוון כזה. אבל רואים בסגנון שלה, כשהוא מדבר על עם ישראל, יש לו גם ביטויים כאלה של... של קנאה, אפשר לומר. זה קנאה. זה לא אנטישמיות במובן הקטן של המילה, היהודים סתם גנבים או משהו כזה. זה אנטישמיות ברמה גבוהה, לא סתם.
אבל אתה רוצה להגיד את זה בגלל השלמות, הוא רוצה להגיד את זה.
הוא קינה, כן, כן, הוא קינה. אז זה מה שכאן קרה, כן, ודאי, הנאצים בעצמם ביססו את משנתם על ניטשה. הם דאגו להוצאת כתבה וכו'. טוב, אם כי היה למשל בירושלים, היה פה יהודי צדיק מתולדות הארון. קראו לו רב לייבל'ה וייספיש. הוא היה אנטי ציוני וכו', כמו כל תולדות הארון. רב לייבל'ה וייספיש. הוא היה המעריץ גדול של ניטשה. כן. הוא היה מעריץ גדול של ניטשה, ובבית שלו היו כל מיני ציטוטים של ניטשה על הקירות וכו'. היו מזמינים אותו לכנסים על ניטשה. פעם היה איזה כנס, היה שם ישעיהו ליבוביץ', ישראל אלדד ווייספיש. כל אחד דיבר על ניטשה מצד אחר לגמרי. כן. פעם אחת, אם כאן, אני רוצה רק להוסיף איזה ציטוט מרב לייבל ווייספיש, היה הוא יהודי ממאה שערים, ככה, מהסגנון הקלאסי. פעם ב... הוא היה יהודי צדיק, כן? הוא היה... פעם הוא אמר באחד הראיונות העיתונאים איתו, הוא אמר למראיין, תדע לך, שזה שהחרימו את הרמב״ם, זה לא בגלל הדעות הפילוסופיות שלו, אלא בגלל שהוא אמר שצריך לעבוד. לעבוד. כן. טוב.
הוא אחד ממכווני הדרך?
לא. לא, הוא אני חושב גם שם על איזה מין אוף מוזר. כן. טוב. בואו נמשיך. אותנו, עכשיו, מה יהיה איתנו? אנחנו עם ישראל. אומר הרב, אם נהיה מה שהיננו, אם לא נתגבר להתעטף בסמלת זרים. כלומר, אם אתה תרד מהמושגים האלה של דתיות וחילוניות, שהם מושגים אירופאים, והם זרים מאוד לזהות היהודית, כן? מה זה בכלל יהדות? האם אתה יכול להגדיר את היהדות כדת או כלאומיות? זה מושגים שהם לא מתלבשים יפה על הזהות היהודית. אז אם אנחנו נהיה עצמנו, נחשוב במושגים שלנו, אז אין שאלת המוסר דוקרת כלל. כלומר, אין אצלנו ניגוד בין הזהות הלאומית למוסר. למה? הננו חשים בקרבנו כולנו, כללות אומתנו, שהטוב המוחלט, הטוב אל הכל, לזאת ראוי לחשוף. ועל יסוד זה ראוי לייסד ממלכה ולהנהיג פוליטיקה. אז ראה, יש איזה עיתונאי במדינת ישראל, הוא שמו עמנואל הלפרין. שמעתם עליו?
כן, כן.
עמנואל הלפרין. כן. יש לו מבטא מיוחד. פעם הוא אמר שפריס היא העיר היחידה בעולם שבה אין לו מבטא. אבל... אז הוא, בזמנו, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, הייתה תקופה שרשות הממשלה במדינת ישראל הייתה לפי רוטציה. היה בשקרה רוטציה. הסכימו שחצי מהזמן זה יהיה שמעון פרס, חצי מהזמן יצחק שמיר. שבוע שבוע, כן. אז פעם אחת הוא עשה ראיון, והוא שאל את שני ראשי הממשלה, כלומר זה לא יודע מי היה, של מי היה התור להיות ראש ממשלה, אבל הוא שאל את יצחק שמיר ואת שמעון פרס, את אותה השאלה. השאלה שהוא שאל הייתה, אם היית צריך לבחור בין האפשרות שמדינת ישראל תהפוך למדינה נוספת של ארצות הברית, או למדינה נוספת באיחוד האירופי, מה היית בוחר? ענה יצחק שמיר, שניהם טובים. ענה שמעון פרס, לא זה ולא זה, כי אנו עם לבדד ישכון. מאז דברים השתנו, אבל...
זה הוצא
מהקשרו. לא, אני חושב שהוא בהחלט מרגיש את הדבר הזה, ולכן אצלו השאיפה שלו, שיהיה, כמו שהוא אמר, אחרי הסכם אוסלו, לא עוד עם לבדד ישכון, זה בגלל שאצלו ההכרה שאנחנו עם לבדד ישכון היא מאוד חזקה. כן? ולכן הוא רוצה לברוח מזה, כי אדם לא רוצה להיות חריג. כן? זה נקודה. כלומר, היהודים תמיד בורחים מן הזהות שלהם, כי הם מודעים למאוד. אז זה מה שכתוב כאן. הננו חשים בקרבנו כולנו, כללות אומתנו, שהטוב המוחלט, הטוב אל הכל, לזאת ראוי לחשוף, ועל יסוד זה ראוי לייסד ממלכה ולהנהיג פוליטיקה. מה אתה רוצה, שי?
אני
רוצה
להגיד
שאני
חושב
שזה
מאוד
חשוב
לדעת מה
טוב, ואנו רואים מבשרנו שהטוב המוחלט הוא הטוב האלוהי הנצחי שבמציאות כולה. והננו שואפים תמיד לצאת בעקבותיו במובן לאומי וכללי. לא מעוניינים להידבק בקדוש ברוך הוא באופן פרטי, רוצים שהאומה כולה, המציאות הפוליטית הקולקטיבית, היא זו שתהיה דבקה בשם. על כן, האהבה האלוהית והדבקות באלוהים היא לנו דבר עצמי, לנו כמנה כאומה, אשר לא יוכל להימחק ולהשתנות. ברור. לא היינו יכולים לעמוד... מה? כלומר, בעוד שאצל אירופה, ברגע שהתודעה הקולקטיבית עלתה, אז נשאלה השאלה מה הערך של המוסר ומה הערך של הדבקות באלוהים, אצלנו האלוהים מזוהה עם הטוב, והאומה עם הדבקות באלוהים. כך שככל שאנחנו יותר נאמנים לזהותנו הלאומית, אני לא מבין, יש פה כבר דף כזה. זה סגנון אחר. כל פעם אתם משנים סגנון, תחליטו. אני לא מבין. טוב. אנשים קיימים איזה מזכורת? טוב, שיהיה. לא, כי יש פה דיונים שלמים, אני כבר לא יודע מה לעשות עם כל הדברים. טוב. טוב. שיחליטו. מה? בסדר. לכן אצלנו, ככל שאנחנו יותר דבקים באומה, אנחנו יותר דבקים באלוהים, יותר דבקים במוסר. יש באורות התשובה, איזה ביטוי יפה. אורות התשובה. פה יש, כן, שם הדורה הזאת. בסדר, גם טוב. עניין. אומר הרב בפרק... פרק י' ג' באורות התשובה, פסקה א'. אי אפשר להידבק באמת ביסוד הלאומי של ישראל, כלומר, אתה רוצה להיות נאמן לעם ישראל, אתה רוצה להיות לאומי יהודי, כי אם מי שנשמתו הותהרה כבר על ידי תשובה מחטאות האדם המגונות ומידותיו הפחותות, או מי שנפשו לכתחילה היא נפש טהורה. כלומר, אם אתה לא צדיק, קשה לך להיות לאומי באמת. למה? כי היסוד האמיתי של תכונת האומה הישראלית הוא שאיפת הצדקה העליונה, צדקת השם בעולם. כלומר, למה עם ישראל קיים? כדי שהצדק האלוהי יופיע. וכל מי שנזדהם באיזה חטא, לפי אותה עמידה של זוהמתו, אין חפץ הצדקה והטוב מאיר בקרבו כראוי, כי אדם שחפץ ברע, הוא לא רוצה את הצדק. ועל כן, לא יקושר באמת עם התכונה הלאומית, עד אשר יתהר. זה במידה כלשהי. כלומר, אדם עושה רע ולא חפץ ברע, אבל הוא קצת חפץ ברע. במידה מסוימת. במידה קצת. בסדר? הלאה. לא היינו יכולים, עכשיו אני ממשיך, כן? לא היינו יכולים לעמוד נגד הזרמים הכלליים של העולם, שאין להם ביסודם כי עם האהבה העצמית הגסה. וכאשר התהלכנו עם הלאומים שכננו, קלטנו אל קרבנו את רוחם הזר. כלומר, המצאנו לאומיות יהודית במובן האגואיסטי של המילה, אשר לא היה יכול להימזג בנו, והיה בעוכרנו. לא, להפך, הוא מתכוון ללאומיות הגוית. זה מה שהיה בסוף ימי בית שני, או גם בסוף ימי בית ראשון, שקלטנו לתוך רוחנו את הסגנון הלאומי של האומות. והנה, נצטרפנו בקורעוני. עברו עלינו שנות אלפיים, שלא היה לנו מצד כללות האומה עסק עם דברים חומריים. היינו אומה פורחת באוויר, וחלמנו רק על דבר מלכות שמיים, על דבר הטוב האלוהי המוחלט. כלומר, הפכנו להיות אומה, לא אומה. עד כדי כך שהיה אפשר לחשוב שהיהדות היא סוג של קהילה דתית. כן, אומה תיאורטית. אבל נסביר. עד האמנציפציה, מה היו היהודים במדינות שבהם הם שאו? סליחה, זאת לא שאלה שאני שואל אותך, זאת שאלה שאני רוצה לענות עליה. זה סגנון, לפעמים כשאדם מעביר הרצאה, הוא שואל שאלה על מנת לענות עליה, לא על מנת שהשומע יענה. וזה אחד, זה אחד המקרים.
כן. רטורית.
זו שאלה רטורית, בדיוק. אני רואה שאני שמח לראות שאתה מכיר את המושג. כן. עכשיו, ברשותך, אני אמשיך בדברים. מה היו היהודים, אם כן, במדינות שבהם הם היו מפוזרים? שהיו שוהים. הם לא נחשבו לאזרחי המדינות. אלא הם נחשבו, באופן מאוד מופלא, לאזרחי ממלכת יהודה, שכבר הייתה חרבה. כלומר, בני האומה היהודית, תחת חסותו של מלך פלוני, שהסכים שהם ישבו תחתיו. לא היה דבר כזה באומות. לא, יכול להיות שפעמים יש מעמד כזה או אחר, אבל כקהילה. כן? זה היה משהו מיוחד. שהיהודים היו בעצם לא אזרחי המדינות שבהם הם שאו במשך אלפי שנים או מאות שנים, אלא נחשבו כבני האומה היהודית תחת חסותו של המלך. וזה השתנה עם האמנציפציה. כלומר, עם האמנציפציה החליטו הגויים להעניק ליהודים שוויון זכויות. מה הייתה משמעות? התאבדות לאומית. כלומר, מה שנדרשו היהודים להסכים לו היה שאין יותר אומה יהודית, יש דת. ואז במובן הזה אפשר לומר שהאמנציפציה הייתה הגלות באמת. ואז הייתה סכנה לקיום הלאומי של האומה, ובדיוק ההסכמה הציונות, להציל אותנו מזה. היה גוי, לא, גוי, יהודי, סליחה, בצרפת, בשם אדולף קרמיו, הוא הראשון שהקים ארגון יהודי בינלאומי. קיאר, כל ישראל חברים, אליאנס. והוא השתמש בביטוי שהיה מאוד מחודש באירופה המערבית. הוא אמר, ציון היא מולדתי הראשונה, וצרפת מולדתי השנייה. היה חידוש. כן? שאדם בדרגת התבוללות תרבותית שלו כזה, כזו, בכל זאת יאמר כזה משפט. וזה מבחינת לך כנוס את כל היהודים. זאת אומרת, יש הצלה מן הבליעה של האומות. אז מה אומר כאן הרב? הנה נצטרפנו בקור עוני, עברו עלינו שנות אלפים או אלפיים שלא היה לנו מצד כללות האומה עסק עם דברים חומריים, היינו אומה פורחת באוויר וחלמנו רק על דבר מלכות שמיים, על דבר הטוב האלוהי המוחלט. מצב משונה זה היה לנו לרפואה יפה. כן, כתוב גם בכוזרי שמלך כוזר אומר לחבר, אתה מדבר על דבקות וזה, אם הייתם יכולים להרוג את כל אויביכם, הייתם עושים את זה היום. אז אומר לו החבר, אתה יודע מה, אתה צודק, אנחנו עוד לא קיבלנו את הגלות באהבה. אל תדאגו, מאז שנכתב ספר הכוזרי, חזרנו בתשובה מזה, הפסקנו לאהוב את הלאומיות שלנו. הוקלטה בקרבנו פנימה השאיפה הטבעית לנו על דבר הטוב האלוהי הכללי. אבל עכשיו... שוב אנו קוראים לגשמה בחיים. כלומר, אי אפשר להישאר כל הזמן אומה תיאורטית. דווקא בזה שאנחנו סילקנו מעל עצמנו את כל הנזקים של הלאומיות הגסה של ימי קדם, עכשיו הגיע הזמן לייסד מחדש את לאומיותנו על יסוד דת אלוהים. זהו דבר התחייה. התחייה אצל הרב קוק זה כינוי לציונות. התחייה הלאומית. אם חלקים רבים מהסתעפות חזיונותינו יתקטנו בחמותם בהיפגשה עם המציאות, בראשית דרכנו, אין רע. כן, זה תגובה לדבריו של הרמן כהן. הרמן כהן היה יהודי עם כוונות טובות, אבל אחד מהפילוסוף, בין היתר, התנגד לציונות. למה? הוא אמר, עם ישראל זה עם עם תעודה אוניברסלית, ועכשיו הוא יעסוק בקשקושים. לייבש ביצות, להקים צבא, כלכלה וכו'. מתי הוא יספיק להתעסק, לפנות את האנרגיות שלו לכיוון החיובי, לכיוון הרוחני העליון? אומר הרב, נכון, זה יקרה, אין שום בעיה, אני יודע שזה יקרה. אם חלקים רבים מהסתעפות חזיונותינו יתקטנו בחמותם, בהתפגשם עם המציאות, בראשית דרכנו, אין רע. המציאות אין לה כנפיים מהירים כאלה אשר לחיזיון. אז היא ייקח זמן, יקום בסוף מכון מהיר, וכולם יחזרו בתשובה. התחייה צוברת את כל אידיאלינו התנצחיים, וגונזתם בהתחלתה במעשים קטנים. כלומר, תגיד, מה זה? זה עם ישראל? עם ישראל עוסק עכשיו בייצור נשק? זה מה ש... זה העם הגדול המפואר? כן, 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 לא נורא, עושים מעשים קטנים. היה בשנים הראשונות של המדינה איזה פילוסוף בשם ג'ורג' פרידמן, ביקר במדינת ישראל, היה יהודי, נבהל. הוא אמר, מה? ראיתי אומה של גויים דוברי עברית. כן? זה מה שהיה נראה לו, בתקופת הבן גוריוניזם הפורח. גויים דוברי עברית, זה היה בשבילו משהו נורא. כן? אין לו סבלנות. כן? מה, אתה לא יודע מה זה, הגוי דובר העברית הזה, איזה קדושה יש שם, איזה אידיאלים גנוזים שם. כן? בהשתדלות מתנחלת לדורות. מה? לא, לא. התחייה צוברת את כל אידיאלינו הנצחיים וגונזתם בהתחלתה במעשים קטנים, בהשתדלות מתנחלת לדורות, לשוב אל הארץ, אל המקום שזכויותינו וסגולותינו ממתינות לנו, בהתייחסות של כבוד לכל אוצרינו בעבר. כן, מה זה התייחסות של כבוד לאוצרינו בעבר? זה הרב כותב בממרי ראייה, לגבי הטענה שהחילונים הם ערב רב. אז הרב קוק כותב שמה שזה לא נכון. מדוע? כי יש להם יחס של כבוד לספרותנו העתיקה. כלומר, הם אמנם חילונים, לא מאמינים בהרבה מאוד דברים, אבל הם אומרים, זה שלנו, זה התנ"ך שלנו. למשל, בן גוריון, כשפגש את הנשיא טרומן, נשיא ארצות הברית, נתן לו במתנה ספר תורה. אז זה, רוצה לראות, מה אנחנו? והנחיל לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. נכון? ככה נאמר ב...
הוא
עוד 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 היה כבלה שלו, כבלת המדינה. בדיוק. בהתייחסות של כבוד לכל אוצרנו בעבר, ורוח ניסה לקראת התרוממות האומה בעתיד, ההולך ומתעלה על פי חפצנו ועבודתנו. החיבה ההיסטורית לעם ולארץ מוכרחת להתפרנס מהאמונות והדעות של העבר. אמנם כל זמן שמתעלה שאיפת רוחנו, מתגדל בנו אורי עבר. וקל וחומר שלא יתקטן ולא יסוף. ולעד לא תחזור בקרבנו הדעה האלוהית למין מכניקה טבעית עיוורת חרשת אסורה בדעות עקרות שאין להן מה להפרות ומה להחיות, כי אם ילכו מחיל חיל, יראה לי אלוהים בציון. ואם גם נדמה בחיות עין שעבר הוא לפי אלוהינו העתיד מאורפל, יזרח עלינו האור ויזהר, ויוציא אל הפועל את גניזותיו, אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור, אלו דברים עשיתים ולא עזבתים. עשיתים כבר לרבי עקיבא וחבריו. כלומר, כבר אצל רבי עקיבא והחבריו, ההערה של העתיד הייתה ברורה וגלויה, והיא צריכה להעיר את נתיבות ההווה. אם היחס האישי של כל פרט בכל דרכי החיים, במילואם וטובם, בכל עדינותם ומתקם, בכל חום מדנת אהבתם ורם עוז גבורתם אל הרוח הלאומי הכללי, השואף רק אל הטוב האלוהי בכלל, בכל ועל כל, ואיתו את כל אורחו חייו ותכסיסיהם לא פותח עדיין. כלומר, עדיין החברה הישראלית, הציונית, היא רחוקה מהבנת ערכי הקודש, ילך הלוך ויתפתח. לפי תגבורת רוח עמנו. כלומר, צריך להקים ישיבות, צריך לפעול, וכשיגיע בזה למידה זו, שיהיה קולו נשמע בעולם המדיני, כשהרב ציודה כבר יקים את ארגון גוש אמונים, וכבר תהיה חברה מתנחלת שתפעל על הפוליטיקה, ותרצה לתפוס את השלטון, כשם שהוא נשמע בעולם המוסר והאלוהות, אז יגלה את עצמו וחוחו. שלום.